הנושא שלנו היום, כתבנו פה בכותרת, זה הכוח של הפיכת רע לטוב, ואת נרחיב בזה בעזרת השם. זה טיפה לגעת פה, ואחרי זה להבין איך הוא קשור לארץ ישראל. אז נתחיל קודם כל מהתקופה, שגם העניין הזה קשור לתקופה שלנו, בשתי נקודות. אחת, לעבודת יום כיפור, הקטורת, ושתיים, הנושא של הפיכת זונות לזכויות. אחרי זה נראה איך זה קשור לארץ ישראל. נתחיל מעבודת הקטורת, הפיכת זונות לזכויות. עוד מעט נראה רגע, נגיע. נקודה ראשונה, עבודת הקטורת. עבודת הקטורת היא מסיעי השיאים של יום כיפור. כהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, עם מקטיר שם קטורת. בסדר? זה... יש את כל השנה עבודת הקטורת, אבל יש לה קשר מיוחד ליום כיפור. לא ניגע כרגע בקשר המיוחד, אבל ניגע בנקודה מאוד יסודית של עבודת הקטורת, שהרב זצ"ל בעולת ראיה מאיר לנו. ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה סמים, ולבונה זכה בת בוודיה. הרב נוגע פה בשתי נקודות, בפסקה אחד, יש פה פתיחה מיוחדת לפסוק הזה. ויאמר השם אל משה, אנחנו מכירים בדרך כלל, וידבר השם אל משה לאמור. יש כמה מקומות שבהן נאמר ויאמר השם אל משה. נקודה אחת. נקודה שנייה, הלימוד כאן, חז"ל משתמשים פה במידה של כלל ופרט וכלל. סמים, זה כלל, נטף ושחלת וחלבנה זה פרטים, ועוד פעם סמים. אז חז"ל לומדים פה, מפה כל סמני הקטורת, צריך, ציפור, חלבנה וכו' וכו'. כל 11 סמנים לומדים את זה דרך מידת כלל ופרט וכלל. אז הרב גם נוגע פה בפסקה בלימוד במידה הזאת. אז בואו נראה. למעלת עניין הקטורת וקדושתה הפנימית, נאמר ברק ויאמר השם אל משה. ולא נאמר וידבר השם אל משה לאמור. שני הבדלים. אחד שזה ויאמר במקום וידבר. שתיים, אין פה לאמור, הלאה. כאילו זה נשאר אצל משה, ויאמר השם אל משה. מפני שהסגולה של הקטורת שהיא פנימית, דבר שבחשאי, בזבחים, הקטורת מוגדרת כדבר שבחשאי, חז"ל אומרים, הקטורת מכפרת על לשון הרע, יבוא דבר שבחשאי ויכפר על דבר שבחשאי. הקטורת היא דבר שבחשאי כי כתוב שלא יהיה אדם מבוא אל הקודש, זאת אומרת הוא נכנס לבד הכהן, אין אף אחד בבית המקדש, בהיכל באותו זמן, ולשון הרע זה דבר שבחשאי כי מדברים בשקט, לא נעים לדבר בפנים, מדברים בשקט מאחורי הגב, לכן הקטורת דבר שבחשאי. מחפר על דבר שבחשאי, אומר הרב, יש לה משהו מהותי, היא דבר שבחשאי, כי יש לה מעלה מאוד פנימית. זה סוד. הקטורת זה סוד, לכן זה בחשאי. לא ניתנה להיגלות בפנימיותה. נשאר כל כוח המאמר הזה אצל משה. מתוך כך נאמר כאן לשון אמירה, שמשמעו יותר מופשט מלשון דיבור, שהוא כבר לשון הנהגה ולשון קשה. אנחנו רגילים בישיבה לדבר על היחס בין אמירה לדיבור, ביחס אחר מה שהרב מזכיר פה. אחד היחסים שחז"ל מדברים על אמירה ודיבור בהקשר אחר ממה שאנחנו רגילים ושאמירה זה לשון יותר מופשטת ודיבור זה כבר הנהגה, משהו יותר קשה, כן? הנהגה יותר קשה, דבר, כן? אז פה הקטורת דווקא בלשון אמירה זה משהו יותר מופשט, יותר עמוק, דבר שבחשאי. מסגולת הקטורת היא הקשר של הקדושה העליונה האלוהית הכללית שמצידה אי אפשר לפרטי שמות נפרדים כי הם שמים בכללות מצד עוצם כוח הקדושה הפנימית הרוחנית, בתכונתה עומדת למעלה מכל חילוקים. לא נסביר פה כל מילה, אבל הרב אומר, הקטורת היא נוגעת בהנהגה האלוקית הכללית, השורשית, העליונה, לפני שיורדים לפרטים. זה ההנהגה הכללית, השורשית. ואפילו הפרטים שמתגלים בה עומדים בתכונה של כללות ושל התאחדות גמורה. בקטורת מופיע מדרגה שגם הפרטים הם מחוברים לכלל. לא תמיד זה גלוי. כן. בקטורת זה מאוחד ממש, כן? ההנהגה הכללית והירידה לפרטים של הסימני הקטורת זה ממש דבר אחד. הרבה יותר חזק בקטורת. אומר הרב, תכלית ההתגלות של הקודש הנעלם הזה אור הנשמה שהקטורת מרמזת עליו, הקטורת קשורה לנשמה, זה גם ריח שדבר שהנשמה נהנית ממנו. היא מודיעה שאין שום דבר רע ומכוער במציאות מצד הערת הכלל. אין במציאות דבר רע כשמביטים עליה בהערה הכללית. מתי רואים את הרע? כשמסתכלים נקודה, נקודתי. במבט הכללי של המציאות אין רע. וכל מה שנראה מכוער ורע, ישוב להתהפך לטוב גמור ולקודש עליון. הקטורת מלמדת שגם הדברים שנראים לנו רעים הם יתהפכו לקודש עליון. על כן צריכים שני הסמים, שאחר כך הם מתגלים בשמותיהם הפרטיים, להיות מיוחדים לפעולה הכללית של שללת מציאות הרע. מה זה שני הסמים? כן, נטף, שחלת, וחלבנה זה הרע. כן? החלבנה מובא בחז"ל שחלבנה זה בגימטריה המן. כן, מדברים את זה גם בפורי. חלבנה זה גימטריה המן, הוא הכוח הרע של המציאות, ומרדכי רמוז בקטורת, קח לך מור, דרור, מור, דחיה, לא משנה, לא, זה כבר שיעור לפורי. אבל החלבנה היא הכוח הרע, לא, בסדר, אני קצת אדבר טיפה בעל פה, כי לא נוכל להסביר פה כל המשפט, אבל כדאי לראות בפנים. החלבנה היא הכוח הרע. מה עושים הנטף והשחלת? אומר הרב, הנטף הוא מנטרל את הרע, כן? הוא מסיר את הריח הרע של החלבנה, אבל זה לא מספיק. מגיע אחר כך השחלת, שאחרי שהנטף נטרל את הריח הרע של החלבנה, השחלת הופכת אותה לריח טוב. זאת אומרת, יש פה איזו ריאקציה בין שלושת הסממנים האלה, שיש לי חלבנה שהיא ריח רע. אני מצרף לנטף ושחלת, אז ניטרלתי קודם את הריח הרע, ואחר כך הפכתי אותו לריח טוב, עד שבסוף, בריח הכללי של הקטורת, יש לריח יותר טוב מאשר אם לא היה בנטף שחלת וחלבנה. בסדר? זאת אומרת, יש לי סימנים שהם, כן, שהם ריח טוב מצד עצמם. אומרת התורה, לא, אתה לא תסתפק בריח הטוב הזה. אתה תוסיף חלבנה שהיא ריח רע, אתה לא תשאיר אותה כריח רע, תנטרל אותה ותהפוך אותה לריח טוב, ואז בסוף בכללי יש לך פה ריח עוד יותר טוב מאשר אם לא היית שם את החלבנה. זאת אומרת, מה אומרת לנו הקטורת בהקשר הזה? שהרע של המציאות הוא בסוף מוסיף ריח טוב, הוא הופך את הטוב ליותר טוב. אבל בשביל שזה יקרה, צריכים לעבור שני שלבים. שלב ראשון, לנטרל אותו. שלב שני, להפוך אותו לטוב. זה נכון גם בעבודת הנפש. קודם אנחנו צריכים להתגבר על הרע, להצליח לשלוט בו, שהוא לא ישלוט בנו. בזה אני קודם כל מנטרל אותו, את הכוח הרע שלו. אבל השלב השני, הוא להפוך אותו לטוב. שכשבסוף אדם עובד את הקדוש ברוך הוא גם עם יצר הרע, עוד רגע נראה את זה, זה אהבה יותר עליונה מאשר לעבוד רק עם יצר הטוב. והרב אומר שהכוח של הקטורת היא לא סתם, אני מזכיר פה, כבר נרוויח פה עוד משהו, מה שהרב עצמן באחד הכללים של תורת ארץ ישראל, שהמידות שהתורה נדרשת בהן, הם לא רק אמצעי טכני להגיע להלכה, אלא יש לה קשר פנימי למהות של ההלכה. אם לומדים משהו, הזכרנו את זה, אם לומדים משהו בגזרה שווה או בקל וחומר, זה לא אכפת לי רק שבסוף הגעתי לשורה התחתונה, אלא משנה איך הגעתי לשורה התחתונה. והמידה שבה השתמשתי היא חלק מהמהות הפנימית של אותו עניין. מסביר פה הרב, למה הקטורת קשורה לכלל ופרט וכלל? כי מה עושה הקטורת? היא יוצאת מהאור האלוקי העליון, יורדת לכל הפרטים של המציאות, כולל הפרטים שנראים לך רעים, מחברת את הכל ביחד בחזרה לשורש הרוחני העליון, ובזה הרע הופך להיות חלק מההופעה האלוקית. עכשיו, מצד עצמו הוא כאילו מתנגד לאלוקות, הרע. אבל כשאתה עושה את העבודה, מנטרל אותו, מתגבר אליו, אחרי זה הופך אותו לעבודת השם, אז גם הרע, כשהוא במבט הכללי, הוא חלק מההופעה האלוקית. לכן הקטורת היא משהו מאוד עליון, דבר שבחשה, יש בסוד. הקטורת היא שיא העבודה של יום כיפור, קודש הקודשים, היא דבר של הנשמה, הופעת העניין, הקדושה הנשמתית, ריח, דבר שהנשמה נהנת ממנו, ועוד הרבה עניינים מיוחדים בקטורת שלא נאריך בהם עכשיו, אבל גם כן אנחנו מכירים את זה שהיא מצילה ממיטה לחיים, נכון? ככה אהרון עוצר את המגפה שם. באמת, הקטורת זה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד פנימי, ואחד הנקודות היסודיות שלו, מה שהרב פה מציין, שיש לו את הכוח להפוך רע לטוב. כן. זה מוביל אותנו לשלב הבא של הכוח של התשובה להפוך זדונות לזכויות. חז"ל אומרים, לא נאריך בזה גם עכשיו, אני רק רוצה להעיר את זה קצת ולהתקדם הלאה. חז"ל אומרים לנו, יש שתי מימרות סותרות של ריש לקיש. אחת אומר, גדולה התשובה שהופכת זדונות לשגגות, מה שעשית כאילו במזיד, אם חזרת בתשובה, עכשיו זה נחשב לך רק שוגג. כן, זה לא חמור כמו מזיד, מצד שני, גם שוגג, אדם חטא, הוא לא בסדר, רק אתה אומר, תקשיב, הוא לא התכוון, זה היה בטעות, בסדר. מימרה אחרת של ריש לקיש, גדולה התשובה שהופכת זדונות לזכויות, שמה שעשית במזיד פתאום עכשיו, הופך להיות בקף של המאזניים של הזכויות שלך, זה ממש כאילו, זה יותר טוב שעשית, חזרת ככה משמע, כן? כאילו זה עכשיו, הוספת פה אור כשחטאת ואחרי זה חזרת בתשובה, כמובן לא מלכתחילה חטא ואשוב, אבל אחרי שאדם חטא, אם חוזר בתשובה, זה הופך להיות זכות עכשיו, אז סתירה, כן?
מתעצים את זה עם היראה ואהבה?
כן, אומר נא הגמרא, לא קשיא, אהבה בתשובה מהירה, אהבה בתשובה מאהבה. תשובה מהירה זה רק הופכת צונות לשגגות, אם אדם חוזר בגלל פחד מעונש וכו', אבל אם אדם חוזר בתשובה מאהבה, זה הופך צונות לזכויות. הרבה נכתב על זה.
אהבה מעובד ישתן?
כן. הרבה, אנחנו לא נספיק כל פסקה לראות אותה עד הסוף, אבל את המרכז לפחות, רוצים לקבל פה מבט כללי על איזשהו יסוד עקרוני. מי שיש לו שאלות אחר כך, משהו לא מובן, אז נשמח. הרבה נכתב על איך, מה, איך, איך תשובה הופכת לזדונות לזכויות, ולא נדבר כרגע על ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה, אבל רק נראה ככה ממש בקצרה, פרק ת' באורות התשובה, יש כמה מקומות שהרב מדבר על הפיכת זדונות לזכויות, אחד המקורות המרכזיים זה בפרק ת', ערך הרצון המתגלה על ידי התשובה, כמה פסקאות שם, שוב, לא נלמד כל פסקה, אבל רק ככה נרוץ על זה. אז פסקה A, אומר הרב שכשחוזרים בתשובה צריך בדיוק להגדיר איפה, מה, המהות של הטוב והרע, כדי לבוא ולהילחם כאילו רק ברע ולא לבטל את הטוב, ועוד יותר, צריך לברר גם את הטוב שנמצא בעומק הרע ולחזק אותו, לא ישר כל נקודה רעה לבוא ולמחוק אותה, אלא יש גם טוב שנמצא בתוך הרע, בעומק הרע, עכשיו להתבונן ולראות מה רע, מה טוב, לנתח בדיוק, ואת הטוב שבתוך הרע לבוא ולחזק אותו, ואז תהיה התשובה כוח פועל לטובה, מהפכת ממש כל הזדונות לזכויות. פסקה אחת. שוב, אנחנו לא נסביר עכשיו כל פסקה. פסקה שנייה, אומר הרב, התשובה הנמוכה היא מחלישה את הרצון של האדם. בזה היא פוגמת את אישיותו. אבל איך משלימים את התשובה? תשובה שלמה, שהיא מתאחדת עם התשובה העליונה, שכוונתה לא להחליש את הרצון, לא לשבור את האופי האישי של האדם, אלא לאמץ את הרצון, להגביר את כוחות החיים, להגביר את ערך אישיותו, מתוך כך זדונות מתהפכות לזכויות. טוב, עוד פסקה, פסקה חטא, אני לא רוצה להעריך עכשיו איך זה פועל, זה תסתכלו בפנים, בסדר, תלמדו, זה חשוב, אבל רואים פה מכמה כיוונים, יש את המהר"ל ויש עוד מקומות שהרב, יש כוח לתשובה לבוא ולהפוך זדונות לזכויות. אנחנו גם נפגשים פה עם הכוח הזה של לקחת משהו רע ולהפוך אותו לטוב. זה חידוש גדול, שיש לנו כוח להפוך רע לטוב, כן? להגיד שאפשר לקחת רע ושיהיה עליו מחילה זה כבר חידוש. אבל להגיד שאפשר להפוך את הרע לטוב זה עוד יותר חידוש. אז זה קשור לא מכוונה מה זה תשובה מאהבה וזה לא הנושא שלנו כרגע, לכן לא נאריך בזה. אבל אני רוצה לראות איך, בעזרת השם, איך הכוח הזה שמתבטא בהרבה מישורים, כרגע הזכרנו רק שני מישורים, אולי עוד מעט נראה עוד מישורים, איך הוא קשור לארץ ישראל. זאת אומרת, הוא לא רק בארץ ישראל, אבל בוודאי שהשורש שלו בארץ ישראל, ובארץ ישראל הוא מקבל תוספת קומה ופנים חדשות.
איך בפסקה A זה להפך
חברה? מה לטופי? הפיכה זדונות לזכויות. כשאתה מגלה שגם בעומק הרע מונח טוב ואתה מצליח לחבר אותו לשורש שלו, לקחת את הרע ופה זה ברמה עדיין שזה לא הרע, אלא רק הטוב שברע. אבל בפסקאות אחרות ראינו שגם הרע עצמו הופך לטוב. במיוחד בפסקה ח', לא קראנו אותה, אבל נגיד את זה בקצרה כי שאלת, אם אדם, הרי לאדם יש כוח נשמתי שהוא משתוקק לקדושה. כדי שאני אצליח לחטוא, כשאדם יצליח לחטוא צריך שיהיה רצון מאוד חזק שמתנגד לנשמה שהיא חלק מכוח, חלק אלוקה ממעל. כשאדם חוזר בתשובה מאהבה הוא כאילו, כמו באמנות לחימה, כן, מהמזרח, שמשתמשים בכוח של היריב כאילו ואתה הופך אותו נגדו, אז גם פה, כאילו, אתה לוקח את הרצון החזק הזה שצליח להתגבר על הנשמה לרע, ועכשיו כאילו לעשות פה איזו תנועה סיבובית ככה, להפוך אותו עכשיו שהוא יהיה לך עוצמה גדולה לעבודת השם, הפכת את הרע עצמו לטוב. זה מה ש...
זה כמו הרבה לפני המזרח.
מה? ודאי, ודאי. כל הכוחות של המזרח מקורם, יש שאומרים שכל הרפואה גם של המזרח מקורה בספר רפואות שגנז יחזקאל, שלפני זה כתוב ששלמה המלך נתן מתנות למלכת שבא, אז גם חזר אמרו נתן לספר רפואות. אז אומרים שגם הרפואות של כל הרפואה המשלימה והדיקור, לא יודע, כל מיני דברים שמגיעים עכשיו מהמזרח, לפחות חלק, לא יודע בדיוק מה לה, כן, אבל הרבה דברים שחוזרים אלינו שהיו מקורם בספר רפואות של שלמה המלך ועכשיו חוזר. לא משנה, אבל...
זה בדיוק גם עניין המתנות מיעקב שהוא שלח את...
נכון.
את אין, כן.
נכון, נכון. את כל אשר... לאברהם. נתן כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות. אז אומרים שנתן להם שמות כוח תומה, בסדר, בכל אופן, בסדר, אז אני חוזר. אנחנו שוב, לא, יש פה עוד הרבה הרבה מה להעמיק, אבל אנחנו לא נעמיק בכל נושא, אנחנו רוצים לקבל מבט כללי יותר על הנושא הזה של הכוח לקחת רע ולהפוך אותו לטוב. שזה דבר מאוד מאוד עמוק, ראינו אותו בקטורת, ראינו אותו בהפיכת סתונות וזכויות. המקור של הדבר הזה, קודם כל הוא בזוהר הקדוש, זה בדף שהוספנו אחר כך, לכן הדפסנו את זה, כן, בדף הקטן. אל תתייחסו למספור, בסדר, זה מספור בסדר אחר. המקור שלוש בדף הקטן, אומר הזוהר הקדוש, מן מנחון דיחשוך מאבחן לנאורה ותאמין מרירה למתיקה עד להתונחה. לא משנה כל ההקשר שם, אבל מביאים את זה בהרבה, בראשונים באחרונים, מזוכרים בזוהר הקדוש הזה, שזה שם בהקשר של ישיבה של משיח, כן? מטיב את הדרכי, בישיבה של משיח, מי נכנס לישיבה של משיח? מי שיכול להפוך חושך לאור ומר למתוק. הכוח הזה, המיוחד של ישיבה של משיח, הוא הכוח של להפוך חושך לאור ולהפוך מר למתוק. מובא הרבה, בהרבה הקשרים, הבאנו פה שני הקשרים. אחד, ספר אור תורה, רבי יצחק אייזיק חבר, מביא על ממרה של חז"ל שהתורה, כן, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. ועניין התבלין הוא כי באמת גם יצר הרע שנברא הוא לטובת האדם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, טוב, כן, זה יצר טוב, והנה טוב מאוד, זה יצר הרע. זה אבסורד, כן? יצר הטוב, זה נקרא טוב. יצר הרע זה טוב מאוד. יותר טוב מיצר טוב. שעיקר בריאת האדם היה שיהפוך הרע לטוב. וזה מאוד, זה המילה מאוד, שטוב הוא טוב העצמי, ומאוד זה רע מתהפך לטוב והוא טוב יותר. כאילו לא היצר הרע היה אדם כאחד ממלאכי השרת, שהיה מוכרח לקח להיות טוב ולא ישובח. מה שמלאך שהוא טוב זה בסדר, הוא טוב כי ככה הוא נברא, אין לו בחירה. היצר הרע הוא נותן לאדם מעלה יותר עליונה ממלאכי השרת, שהוא יש לו את המשיכה לרע והוא מצליח להפוך את הרע לטוב. עיקר שלמותו הוא שיהפוך כל מידה רעה שבו לטוב. הכל לצורך התורה ומצוותיה. אני נותן פה כמה דוגמאות, לא צריך לתופס דווקא לו דוגמאות, אבל לעיקרון. דרך משל הקינה, לקנות במידת צדיקים, והתאווה גם כן למעשיהם, הכעס לנקום ברשעים, טוב, וכו' וכו', לא משנה, אבל לעיקרון, לקחת את הרע להפוך אותו לטוב. זה שאמר הכתוב, שורה רביעית מהסוף, אהבת את השם יקרה בכל לבבך, אמרו רבותינו ז"ל, בשני יצריך. מה זה בשני יצריך? לעבוד השם ביצר טוב זה להשתלט על יצר הרע, כמו שראינו קודם, להכניע אותו. זה לא נקרא לעבוד ביצר הרע. איך זה לעבוד ביצר הרע? לקחת את הכוחות שהם של יצר הרע ולהשתמש בהם לעבוד את השם, להפוך אותם לטוב. סבר את האוזן, גם בזה צריך להרחיב הרבה, אבל רק לסבר את האוזן. אם אדם לוקח יצרים שהם יצרים חומריים, לא יצר של קדושה, לא יצר של לתפילה, לא יצר ל... ללימוד תורה. יצרים שהם חומריים, והוא מצליח לא רק להגביל אותם, אלא להצליח שהם להשתמש בהם כעוצמות לעבודת השם.
להפוך את הבשר
לתנאים. כן, שאלה איך זה ב... אתה צודק, השאלה איך זה בעבודת השם.
לא, אני חושב, כאילו, באותו עניין.
שמה?
לפחות להפוך למתוחים, לא לדקיות.
כן, בדיוק, נכון. לראות איך הם מוסיפים עוצמה, מוסיפים שמחה בעבודת השם. בסדר, אם מצליחים לעשות את זה, זה לעבוד השם ביצר, בשני יצריך. וזה רמוז במדרש, במעשה בראשית, וארץ הייתה תוהו ובוהו, בחושך חולה, אמרו, חז"ל, אלו מעשיהם של רשעים, והם אלוקים יהי אור, שמן החושך נעשה אור. אם כן, התורה באמת הוא תבלין ליצר הרע. תקשיבו מה זה תבלין ליצר הרע. יש אוכל ויש תבלין. מה העיקר ומה תפל?
האוכל.
האוכל הוא העיקר. התורה היא תבלין לעת, זה מאוד עמוק, צריך להיזהר, כן, מסוסקים פה בדברים עמוקים, בטח היום ספציפית גם, להפוך רע לטוב, לא להתבלבל, ישר להגיד, אנחנו ישר כבר, אני הולך לאכול עכשיו בשביל לקדש את כל הזה, לא תמיד, לפעמים אנחנו, כן, לא תמיד בקל לקדש את היצרים, לפעמים היצרים מושכים אותנו ואנחנו מתחילים להתבלבל, אבל כן, יש לנו שייכות לדבר הזה. התורה היא תבלין לעץ הרע שהוא ממתקו, הוא מהפך מריר ולמתיקו וחושך לאור. זה הביטוי מהזוהר הקדוש שראינו. כשמצליחים לעבוד השם עם הכוחות האלה, אומר הספר אור תורה, זה הכוח של להפוך מר למתוק. לקחת משהו שמצד עצמו הוא מר, הפכת אותו למתוק. כי עוד פעם, כי באמת מצד עצם הבריאה אין דבר שהוא מר מצד עצמו הוא מר. רק כשהוא מופיע מנותק הוא מר, כשהוא מופיע מנותק הוא חושך, כמו שראינו בקטורת. אם אתה מצליח לחבר אותו לשורש שלו, כל המציאות היא בסוף טובה. שוב, זו אמירה שהיא יכולה להיות מסוכנת אם לוקחים אותה ישר למעשה. לכן זה לא שיעור אמרנו, זה לא שיעור מוסר הלכה למעשה, זה שיעור להציב שאיפות, להציב מבט ברמה המוסרית, כל אחד איפה שנמצא, יש לנו דברים רובנו, כן, ואני בכלל, בעיקר בשלב של להצליח להתגבר קודם כל ליצר הרע. לא ישר לרוץ לקדש אותו, בסדר? אבל יש דברים שכן, יש לנו גם שייכות גם לזה. מקור נוסף של הרב זצ"ל בגרת ממדלד, נקרא רק מהר להתבשם. עיקר המגמה צריכה להיות הרמת קרן חוכמת ישראל הפנימית, לשאוב אותה מכל מקום שהיא נשאבת, שלא תהיה נאבד אפילו טיפה מבורסית זה. לא רק ספרות מוסר או מחקר או פילוסופיה או קבלה בעלי צד אחד, כי אם הרמת ערך והרחבת דעת על עליונות ומחשבה ישראלית ומשור השורשה וכו' וכו', מניעה בחוזק כדעת כל השיטות והדתות, בעיקריהן, שורשיהן, ציפיון ובורכיהן. אני קצת מדלג. ועם כל המרחב המתפשט והולך, היא באה בביטחה לאוצר החיים הפרטי של ישראל, ששם היא מוצאת כל גרעיני הצמיחה לאושר ולחיים. עד שינה צריכה להמית מאומה, היא מהפכת את הכל לאור, חשיכה לנאורה, מרירו למתיקה. זאת התורה אחת עם רב מטיבת בהיכל הדמשיכה, הקדמת הזוהר הקדוש. כן, הרב אומר, אנחנו צריכים להופיע תורה, זה קשור לתורה פנימית, על זה לא ניגע בזה כרגע. אומר, הופעה של אור של פנימיות התורה, בסופו של דבר, כשהיא באה ומאירה על כל נתיבי לימוד התורה, והמחקר, וההיגיון, והמוסר, וכו' וכו', יש לה, היא מופיעה כוח כזה שהוא לא צריך להעמיד כלום. לא צריך להילחם בצורה של להעמיד כוחות, אלא בצורה להפוך את הכל לאור, את החשיכה לנאורה, מרירו למתיקה. וזה התורה של, כן, היכל למשיח. אבל אנוכי רק מאמרים כתבתי, רק הערות קלות, דלות וקטנות, שאילו רק להעיר לב חכמים אנשי סגולה, והתעוררות הלב תביא את פרייה. עכשיו שימו לב, היא צריכה להיות מתחילת בהכרזתה הכבירה דווקא בארץ ישראל. זאת היא מסת נפשי ותקוותי. הקריאה הזאת, שעניינה להפוך מר למתוק וחושך לאור, איפה היא צריכה להתחיל? בארץ ישראל. אז אנחנו מבינים, עוד לא מבינים למה, אבל אנחנו מבינים שהרב מסמן לנו שהכוח הזה, השורש שלו והמקור שלו נמצא בארץ ישראל. עוד מעט נראה למה זה קשור לארץ ישראל. בסדר? אבל קודם כל אנחנו התקדמנו עוד שלב, ראינו שהכוח המיוחד, העמוק הזה, שהוא גם קשור לאור פנימיות התורה, שהרב אמר לנו פה, הוא קשור להערה של ארץ ישראל. צריך להתחיל לנבוע מארץ ישראל ומשם להתפשט לכל העולם כולו. חוזרים, יש פה, כתבנו עוד איגרת צדיקה, אם מישהו רוצה עוד להרחיב בזה, אנחנו חוזרים לדף הגדול במקור 3, עכשיו להגיע לכוח של ארץ ישראל. מקור נוסף בעניין הזה מופיע בשפת אמת, פרשת מצורע. כתוב, והיה כי תבואו אל הארץ ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. כידוע, כשכתוב והיה זה בשורה, כן? והיה כי תבואו, נכון? זה בשורה, גם אצלנו בפרשה, בשורה של על הביקורים, נדמה לי גם כתוב, והיה כי תבואו, נכון? ככה הפרשה? לא. ויהי זה לשון צער, והיה, מה זה? והיה זה לשון טוב, ככה חזל אומרים, ככה זכור לי. ויהי זה לשון צער. אבל בכל אופן, והיה כי תבואו, זה ודאי, זה בשורה. חזל אומרים, מה הבשורה? נגע צרת בבית, זה לא נשמע כזאת בשורה טובה. אומרים חזל זה בשורה. למה המוראים, ככה חזל מביאים במדרש, כשהם התמינו אוצרות, מטמוניות, בתוך הקירות של הבית. כן, בנו בקיר מה שנקרא, לפעמים, מתחת לבלטות. אז שמו לא מתחת לבלטות, אלא בקיר. לא היה בלטות. אז שמו בקיר. שמו שכבה של אבנים, שמו אוצר, לא יודע מה, תיבה, זהב, יעלומים, סגרו עם עוד אבנים. עכשיו מגיע עם ישראל, כובש את הבתים. איך הוא ידע עכשיו, ואין גלה עם מתחות לבוא להתחיל למצוא את זה? אז מה, הקדוש ברוך אומר, יש נגע צרת. יהיה נגע צרת בבית, תצטרכו לנטוץ את הקיר, פתאום תגלו מטמונים. ודאי זה לא הפשט, הפשט זה מגיע לשון הרע וכו', אבל אומרים לך, יש פה גם צד של בשורה, שבשביל שתגלו את המטמונים שהטמינו האמוריים. מה הנקודה? גם בזה כמובן יש להעמיק הרבה, בכל אופן נלך עם השפת אמת כרגע. העניין הוא, כי הבטחת ארץ כנען לבני ישראל, ומה שזכו להנחיל ארץ ישראל, שנעשה נחלת השם, ונתהפך מתאומת ארץ כנען להיות ארץ ישראל מקודש להשם. הרי כנען הוא שיא השפלות החומרית. כן, ארור כנען, עבד העבדים, כנען הוא השיא החומריות. הוא הביטוי של שיא, עבדה בהפקר הניחה לזה, מגיע מכנען. כנען הוא ארור, אין ארור מדבק בברוך, כן, הוא קוראים את זה אליעזר, מה שאמרו חז"ל, וכו' וכו'. כנען זה שיא החומריות. למה קיבלנו את ארץ כנען? לא היה אפשר לתת לנו איזה ארץ שהיא ככה כבר קדושה, כבר... כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח את המקום הכי חומרי, עם התאוות הכי שפלות, נכון? עד רבה, אומרים, ממעשה ארץ כנען לא תלמדו. למה להביא אותנו לכזה מקום, כאלה התמודדויות קשות מבחינה רוחנית? אומר השפת אמת, מה שזכו להכין לארץ ישראל שנעשה נחלת השם, נתהפך מתאומת ארץ כנען להיות ארץ ישראל מקודש להשם. זאת אומרת, זאת ההבטחה. אתם תיקחו את המקום הכי חומרי ותהפכו אותו שיהיה מקודש לקדוש ברוך. וכעניין זה עצמו הוא ביותר מה שיכולים בני ישראל לתקן גם מקומות שנמצא בהם הטומאה. ועל ידי התיקונים ומצוות שנתנה תורה נתרפא הצרת. כמו שנאמר, נרפא נגע הצרת מן הצרוע. שואלים חז"ל, מה זה נרפא נגע הצרת מן הצרוע? איך צריך לכתוב? נרפא המצורע מהנגע. מי נרפא? המצורע נרפא, נכון? ממה הוא נרפא? מהנגע. מה זה? נרפא נגע הצרת מן הצרוע. כאילו נשמע שמה? הנגע נרפא. אז אומר השפת אמת, כן. גוף הנגע נתהפך ונתרפא. חז"ל אומרים לנו, יש כוח לרפא את הנגע עצמו. הנגע עצמו מתהפך ומתרפא. זה עניין המטמוניות. מה רב טובך אשר צפנת לרעך, שכביכול, מה אומרים לנו פה חז"ל בכל העניין? זה שתבואו לארץ כנען. והפיכת נגע הצרת, והמדרש של האוצרות שהטמינו האמוריים, כולם לא חוזרים למקום אחד, אומר השפת אמת. יש פה כוחות שהם שיא החומריות, שיא הטומאה, ארץ כנען, האוצרות של האמוריים, שהאמוריים האלה, כל האוצרות שלהם כמובן שימשו אותם לדברים הכי נוראים והכי התאוות, מימוש התאוות הכי חומריות, הכי שפלות, ונגע הצרת, דווקא עכשיו מופיע כאילו טומאה, ואז היא מתהפך, אתה עושה את, על ידי מצוות התורה, מהפך את הטומאה עכשיו, מרפא את הנגע הצרת, כן, על פי מה שתורה הדריכה אותך, ועל הדרך, מה קורה? אתה מוצא את האוצרות של האמוריים, לוקח אותם אליך, לעבודת השם, ועל ידי זה אתה מהפך את ארץ כנען לארץ השם, ארץ הקודש. בסדר? זאת אומרת, כל התהליך שקורה פה הוא קשור לארץ כנען, ולנגע הצרת, ולמטמונים האלה של הטמינו האמוריים, הכל חוזר לאותה נקודה, הפיכת הטומאה של ארץ כנען לקדושה של ארץ השם. הוא ממשיך את זה כאן בעוד, לא נראה פה את הכל, אבל בסדר. אז זה עוד מקור שרואים שזה נקודה יסודית בארץ ישראל, בשפת אמת. מה זה? שם זה בכניסה לארץ, כן, שם, נכון, שם זה במיוחד, נכון. בכניסה לארץ זה במיוחד, שם אפילו הותר קוטלת דחזיר, יש כוח מיוחד של כניסה לארץ, ששם עכשיו עוברים את המהפך הזה, לקחת את הכוח של הארץ, להפוך אותה לקדושה, יש שם ודאי, אבל זה ודאי גם אחר כך ממשיך. עוד כמה מקורות ברב זצ"ל וברב צבי יהודה. אז מאמר שראינו את ההתחלה שלו בפעם שעברה שנקרא מאמר תורת ארץ ישראל, אז נראה עוד קטע מאמר הזה. ניקח פרט אחד מהרעיונות היותר חשובים, את הרעיון המוסרי. במובן המוסר של היחיד איננו מוצאים את הצד העליון שבו, את היכולת המוסרית האדירה להפוך את כל רע לטוב, להשתמש בכל כוח פראי ומגושם לתכלית נשגבה, משוערה בחוכמה ועינות הנשמה, לא בטוח אם יש פה טעות או לא, גם בכוחות מעשיים וגם בכוחות של עיון ומחשבה, כן? זה ברמה המוסרית הפרטית, לקחת כוחות שהם מגושמים ולראות איך להשתמש בהם בצורה מוסרית, לתכלית עליונה וכו'. הצד העליון של העבודה של הצדיקים גמורים הוא להחזיר את הרע לשורשו הטוב, ולהפוך את המחשבות הזרות כולן למחשבות נאצלות ויקרות קדושות וטהורות. אוויר חוץ לארץ יכול רק לנסה את הרעיונות של היחידים להפכם אל יסוד הטוב, לרוממם ולסגבם סיגוב אישי ופרטי. אבל בשום אופן אין לו כוח של תפיסה כללית. לקחת עם עוד כל המחשבות הזרות, הכוחות הגרועים, הפסולים והמגושמים יותר מדי נמצאים בכללותה של האומה, ולהופכם לטובה ולברכה. אפשר גם בחוץ לארץ להפוך רע לטוב, ברמה מסוימת. אבל שם זה רק אצל היחידים. יחידים שעבדו קשה יצליחו לקחת כוחות מגושמים ולהפוך אותם לדברים טובים. אבל אצל הכלל, לקחת תרבות כללית שלמה ותפיסות כלליות שלמות ולהפוך, לראות שהן רעות, להפוך אותם לטוב, זה רק בארץ ישראל יכול להופיע. לצורך העניין, כוח של ספרות עכשיו. כוח של ספרות שהיא מופיעה הרבה זוהמה והרבה כוחות, ועכשיו להצליח להפוך אותו לטוב, זה אי אפשר בחוץ לארץ. זה רק אי אפשר בארץ ישראל, כמובן, גם פה זה תהליכים. כוח שכל מיני תפיסות, כן, אפילו הכוח של הכפירה, אפילו הכוח של הכפירה, שהוא כוח שלילי בוודאי, אבל להפוך אותו לטוב, לראות איפה נמצאות הטוב שלו, ובסוף להשתמש בו כמנוף להתחברות גדולה הקדוש ברוך הוא, זה רק בארץ ישראל. בגלות מקסימום יחידים אתה תצליח כאילו. וכן הלאה וכן הלאה. וזה עבודת הקודש של הצדיקים. דבר זה, עבודת קודש זאת אי אפשר שתעשה אלא על ידי אוויר עד ארץ ישראל, בכוח תורת ארץ ישראל, שהנשמה הכללית חיה ומורגשת בקרבה. ומה נהדר ונחמד הוא המחזה, כמה מרחיבו את הלב, כמה גדולה ומכופלת בקדושת אמת היא השאיפה לראות באותה תפארת, כשהרע הכללי הולך ונהפך לטוב, כשהמחשבות הזרות הנופלות לא רק בלב ומוח פרטי, כי אם בליבה ובמוחה של כללות האומה לכל צדדיה, אותן המחשבות שנוטלות את זיו חייה, שמתמאות את נשמתה, כשהן עצמן מתהפכות לאורה ולגדולה, לקדושה ולברכה, מרירו למתיקה וחשוך על הנאורה, כמו שראינו בזוהר הקדוש. כן. אתה בימינו לעינינו הגיע הזמן של תקומת היהדות בארץ ישראל, ועל ידה בכל העולם כולו. בעבודת התחייה המתעוררת באומה יש עבודה כבירה, שתותותיה גדולות מאוד. אתה יקוף ההכרח להשיב לארץ ישראל את כל המצבים של האומה, החומרים והרחונים, טוב וכו' וכו', הרב ממשיך שם. אבל ניקח עוד לדוגמה, רק לסבר את האוזן. לדוגמה, הערך של שוויון, שהיום מדברים עליו בצורה כללית, שהוא ערך שהוא מופיע בצורה נוראית, כאילו לוקח אותו בצורה קיצונית. אז אין הבדל בין עם ישראל לעמים, אתה לוקח את השוויון עד הסוף. מה ההבדל בין יהודי לגוי? מה ההבדל בין שבת לבין שאר הימים? אני יכול לעשות שבת באמצע השבוע, כן? שבת זה יום מנוחה, אז אני אקבע לעצמי עכשיו. מה ההבדל? יש קדושה לשבת? כן? כל הימים שווים. אני עכשיו אבחר לי איזה יום של מנוחה, של לא יודע מה. מה ההבדל בין גברים לנשים? יש הבדל, אותו דבר, הכל חבר. שוויון שהוא, ודאי הוא ערך, אבל הוא מופיע בצורה שמתלווה אליה המון תומה, שכשזה אצל יחיד אתה יכול לדבר איתו, פתאום כשזה בציבור אתה לא יודע איפה להתחיל בכלל. אומר הרב, רק אוויר עד ארץ ישראל, כמו שראינו זה גם קשור להופעת תורה פנימית, ראינו באיגרת, הוא יכול להתחיל לעבור תהליך ולהפוך את הכוח הרע הזה, להפוך אותו לטוב. שבסוף לראות איפה באמת יש בו נקודת אמת. איפה הוא מוסיף לעבודת השם? איפה הוא מופיע את התורה בצורה יותר כללית? כמה ההערה הזאת של השוויון נדרשת להופעה יותר עמוקה של תורה? מופיע בהתחלה כתומה וכו' וכו', אני לא מסבירים כרגע איך. אבל שתבינו שהתפיסות האלה, מה שהרב אומר, תפיסה כללית ציבורית של תומעה, של שלילה, של רע, עבודת הקודש של הצדיקים, שיכולה לעשות רק על ידי אוויר עד ארץ ישראל, היא יכולה לאט לאט להפוך את זה לטוב. שוב, איך עושים איזה תהליך ארוך, כמו שאמרתי, לא לקפוץ מדרגות. אבל לשם אנחנו שואפים, כן.
אבל עבודת הקודש של הצדיקים, אבל אנחנו בארץ ישראל. בסוף... אנחנו צריכים להוביל את זה, עבודה של כל
העולם. בסוף, בכל דבר יש מדרגות. ובשביל, זה קשור למה שאמרנו, לא לקפוץ מדרגות. כדי להפוך חושך לאור, אתה קודם כל צריך בתוכך להתגבר על החושך. בתוכך להתגבר על המרירות. אדם שהוא עדיין שקוע בתאוות חומריות, והוא יבוא להפוך...
זאת אומרת, אז גם מי שיכול להיות
בארץ ישראל, יש צד כזה, לכן צדיקים, קודם כל אדם צריך להתגבר.
לא כמקום גורם, רק לצדיקים, אתם
יכולים גם לדבר. לא, שני דברים. שני דברים, זה ודאי... בוא נגיד ככה, גם כל הפירמידה מתרוממת. כשהצדיקים תורמים כל הפירמיד, גם האנשים הפשוטים בארץ ישראל, יהיה להם הרבה יותר קל כפרטים לבוא ולזכח את המידות ולזכח את הכוחות שלהם וכו'. אבל בסוף, מי שיוביל את התהליך זה ודאי צדיקים. אם יובילו אותם אנשים שהם שקועים בתוך התאוות הגסות, זה לא יהיה לקדש את החומריות, זה לטמא את הקדושה. בסדר? אז לא להתבלבל. מה זה?
מה זה
ده 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 ده
ده
ده ده ده ده ده ده ده
ده
ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده מדרגה כלל ישראל בארץ ישראל, זה פעם אחרת. אבל גם המדרגה של הפיכת רע לטוב בארץ ישראל היא כל כך שורשית, שלכן יש לה כוח להתפשט לכל כללות האומה ולא רק ליחידים המובחרים. בסדר? שני הבדלים. מה זה?
לא, אני
מגיע
כאילו אחד אחזור ומשפיע על הרבים.
לא, לא, לא. בגלל, זה גם נכון. זה גם נכון, אבל לא זה מה שאני מתכוון. בגלל שפה הכוח הזה הוא באיכות הכי מובחרת שלו, ככל שדבר הוא יותר איכותי, הוא יכול להגיע למקומות יותר קשים, בסדר?
למה פה זה
ארץ ישראל? בגלל הקדושה של האוויר של ארץ ישראל. כשנמצא באוויר תמה, אז ממילא כל רגע שאתה נוגע בתומה, ישר אתה לא מצליח להתרומם לשורש, אתה רק בהתמודדות שזה לא יפיל, אבל כשנמצא באוויר קדוש, יש לך כוח, עוד רגע נראה את זה מאוד זווית, בסדר?
לא מעביר חשמל.
מה זה? כן. כן, ידידי.
אני
אני מסכים. בוא נגיד, המדרגה של כלל בארץ ישראל היא לא מתגלה רק אצל האנשים. היא מתגלה גם מצד שבסוף הכל השם אחד. איפה מתגלה השם? מה זה השם אחד שאנחנו נשמע את השם אחד? בדיוק, שהוא ברא את הכל. עושה, כן? עושה טוב, הוא בורא רע, כלשון הפסוק. אנחנו בורא, כן? בורא את הכל. עושה שלום, בורא את הכל. אז הפסוק הוא בורא רע. באמת, הכל נברא מהקדוש ברוך הוא. אבל איפה מתגלה, זה רק בארץ ישראל יכול להתגלות בצורה שלמה. כי באמת פה יש השראת שכינה, כל דבר מחובר לשורש שלו. זה גם קשור. אני אגיד כך, המדרגה של כלל ופרט וכלל שראינו בקטורת, היא מופיעה בארץ ישראל גם באומה, וגם בחומר עצמו של ארץ ישראל, שכל רגב אדמה הוא מחובר לקדושה הכללית, לכן אתה יכול את החומריות לקדש, הרבה יותר מאשר בגלות.
אז לא רגע מדמה, אם אני
אבוא
עכשיו אבן
מחול. יש איסור, אסור להוציא, יש איסור אפילו, חזל תקנו.
לא, אבל יש לי ברגניים, בנעליים.
בסדר,
לא,
אבל...
לא, נו, אני שואל, לא, 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 אם אתה נשואל.
לא יודע מה, אבל הרגע, אדמה של חוץ לארץ היא טמאה, אבל אדמה של ארץ ישראל היא טהורה.
יש פה הצלגות
פרדות. כן, נחזור, נחזורית. בסדר. הלאה. חבר'ה. בואו, עוד שני מקורות. אחד מהנחת תפילין בעולת ראיה, והיה, זה פה ממש מזכיר את השפת אמת שראינו. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך אבא לאבותיך ונתנה לך. והיה כי הביא, גם פה זה בשורה, נכון? והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני. ארץ ישראל יש לה סגולות החיות העליונות של יסוד הקדושה יותר עליונה מתגלה בעולם, שיש בכוחה להפך את התוכן היותר רע ויותר מקולקל לטובה ולברכה. לפיכך שם הארץ יקנען, האיש המקולקל והמקולל, אוצר הקיוב והזוהמה והשפלות האנושית. וכל אלה הנטיות השפלות ניטעו באנושיות, מפני שיש אוצר חיים נעלה מאוד, גנוז בדווקא אוצר אור שבמטמוני החושך. מזכירנו את המטמונים שראינו בלשון השפת האמת של המטמוניות של המוריים. זאת אומרת, למה ניטעו באנושיות תאוות שפלות? כי יש אור מאוד מאוד עמוק שהוא נמצא דווקא שם. ורק הכוח הנעלה הנובע מיסוד האורה העליונה, יסוד שבועת עולמים בדבר השם, המוטבע בסגולת הארץ הפנימית, העלול להתגלות רק על ידי עם השם, הממשיכים את יסוד קדושתם מאבות העולם עד אור אחרון. תראו כמה יש פה, כמה עניינים. מוטבע בסגולת הארץ, נמצא בשבועה, שבועה זה גם משהו מאוד עמוק, משהו נצחי, משהו מאוד פנימי, נמצא מירושת אבות, ועם ישראל, ושייך לעם השם, לסגולת ישראל. ההצטרפות של כל הדברים האלה, כל הקדושות האלה, המקושר מאוד ביסוד התולדתי, סליחה, זהו היסוד הבסיסי לבחירה הנפלאה של העם ושל הארץ יחדיו. וסגולת ישראל פה מתחברת עם סגולת הארץ, המקושר מאוד ביסוד תולדתי, התכוני, ההולך ומופיע בחיים הדוריים, לארץ ולדרים עליה, על פי ברית ושבועה. על כן נאמרה הקדמה זו של פסוק זה בכל פרטיותה. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כן, אמר כאילו לפרט, והבאה שם הרי כאשר נשבע לך ולאבותיך. התוכן היסודי שהונח בתכונת סגולת הארץ באופן בלתי משתנה בעצם, זה משהו מוטבע בארץ, להיות לקשר רוחני אמיץ עם האבות והבנים יחדיו. והיחס של הכנעניות של הארץ כולה, מסר ונתנה לך, בכוחך למזגו, להופכו ולהעלותו אל מרום הקודש, להוציא ממסגר הסיר. הוא בשורה מאוד עמוקה, אומרים אותה בהנחת תפילין, היא קשורה לתפילין גם כן. זה צריך לראות שם את כל ההקשר של הפסקאות. אבל הכוח של התפילין, אומר הרב, הוא מעדן את כל התאוות, את כל הבשריות של האדם. אדם מניח את זה על הזרוע כנגד הלב, כל חושיי וכוחותיי, ועל הראש נגד המוח, שגם התפיסות, המחשבות, אתה קושר את שם השם, ועל ידי זה מעדן ומזכך את כל הצדדים החומריים של האדם ושל העולם אל הקדושה. ולכן אחד הפרשיות פה בהקשר הזה, אומר הרב, הפרשייה, אחד הפרשיות בתפילין, והיה כי הביאך לארץ הכנעני, זה הבשורה. והרב בחבש פאר, הספר שלו על התפילין, אז הוא כותב, יש חז"ל אומרים, למה יש פה, מה הקשר פה שזה תפילין, שנאמר והיה לארץ הכנעני? קיים מצווה זו שבזכותה אתה נכנס לארץ. יש קשר במצווה תפילין לבין הביאה לארץ ישראל. מה הקשר? שבהקשר הזה, לא נרחיב, כדאי לראות שם את המאמר, אבל בהקשר הזה, שהכוח הזה להפוך את התומעה לקדושה, את החומריות לקדושה, הוא תלוי בקיום גם של מצוות תפילין, שכשאדם מקיים תפילין יזכך את כל הכוחות החומריים שלו, עכשיו הוא יהיה ראוי לעלות לארץ ישראל ולעבוד את העבודה הזאת הקדושה של להוציא ממסגר הסיר, לקדש את הכוחות של הקדושה שנמצאים בקליפות הכי נמוכות של תומעת ארץ כנען. בסדר? זה רואים פה. ונסיים בפסקה האחרונה, דרך הרב צבי יהודה, מתוך התורה הגואלת. הגדרה מיוחדת, תראו, אני אגיד לכם רגע משהו. אנחנו רואים פה הרבה דברים מאוד עמוקים, וכל פסקה פה אפשר להתעמק בה הרבה. בסוף, אני רוצה שניצא עם היסוד הכללי, שאנחנו רצינו עכשיו לבסס אותו על הרבה מקורות, ראינו בסדר גם מקורות יותר קדומים כבר מחזל, כן? ודרך הרבותינו, הרבה פה מהרב זצ"ל ועוד ספר אור תורה ושפת אמת וכמובן יש עוד, אבל לראות איך היסוד הזה הוא יושב והוא מבוסס, בסדר? ולראות איך הוא קשור לארץ ישראל. אז גם אם לא יושב לנו כל פרט, תשבו אחר כך, תחזרו, תראו את הפסקאות, אבל כן רוצים לתת את המבט הכללי להבין שהכוח הזה של להפוך רע לטוב הוא כוח שקשור לארץ ישראל. אומר רב צבי יהודה, הגדרה מיוחדת בתורה על ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, כן? יש כזה שיר, ארץ זבת חלב ודבש. הגדרה זו חוזרת כמה פעמים. אומר רב צבי יהודה, חלב יוצא מן הפרה שמותרת באכילה. הגמרא בבכורות אומרת דם נאחר ונעשה חלב. כן? יש תהליך שהדם הוא הופך, יש איזה תהליך שהוא הופך להיות חלב. לכן אישה מניקה היא מסולקת דמים. היום הגופות קצת נחלשו, אבל בתקופת חז"ל, גם היום זה עדיין קיים, לא בצורה מוחלטת, תקופת חז"ל אישה כשהיא הניקה לא יכולה לי, אין מצב להתכנס להיריון. מסולקת דמים, כי הדם נאחר ונעשה חלב. עכשיו זה דבר מוזר. מלמדים אותנו חז"ל שחלב נוצר מדם אדום, ורק אחר כך נעשה חלב, ואז נהיה מותר באכילה. מעשה פלא. דם הוא מהאיסורים החמורים ביותר בתורה. חוזר איסורו כמה פעמים. ודם שנהיה לבן, שנהיה חלב, מותר באכילה. הרב צבי רומז פה גם לצבעים, זה לא סתם. דם אדום זה שייך למידת הדין. נכון, כמו ביום כיפור, שופך מאדום ללבן, ואדום זה מידת הדין, ולבן זה קשור לרחמים. אז גם פה רואים שזה תהליך של התהפכות, ופתאום זה הופך להיות מותר. זה היה אסור, ופתאום הופך להיות מותר. דבש, עניינו מתיקות. אולי לא סתם גם, שאנחנו בראש שנה גם כן אוכלים דבש, אז תראו מה רצוי דומה. עניינו מתיקות. דבש תמרים, ובנביאים רואים גם דבש דבורים, כן, אצל יונתן שם, גם דבש דבורים. חתם בשאול המלך השתתף במלחמה נגד הפלישתים, שהייתה חריפה מאוד והיה עייף מאוד, מצא דבש דבורים, טעה משהו ואורו עיניו. במסכת בכורות יש דיון על היתר לכל דבש דבורים, זה לא פשוט. דבורה אסורה באכילה. יש לנו כלל, היוצא מן הטמא טמא. ובכל זאת דבש מותר, והגמרא מביאה הוכחות ליתר. והראש עוד יותר אומר, שאפילו אם מוצאים בדבש חתיכות קטנות כאלה, שיש ספק אפילו אם זה רגליים של הדבורה, אז הוא אומר זה מותר, ברגע שזה היה דבש, זה הכל מותר. אני לא אומר עכשיו הלכה למה זה, בסדר, ככה כותב הראש. כן, אז דבר מוזר, הרי כל מה שחלב של גמל הוא אסור, למה גמל הוא טמא, חלב של גמל הוא טמא. אז איך דבש יוצא מהדבורה והוא מותר? יוצא אם כן שגם חלב וגם דבש שניהם איסור שנהפך להיתר. ארץ ישראל, ארץ חיינו, ארץ הקודש, הגדרתה שהיא כוללת בסדר יצירתה כוחות כאלה של הפיכת איסור להיתר על פי גילוי אלוהי שבתורה. כמובן שגם פה זה, יש את הדרך של התורה איך לעשות את זה, זה לא אומר שכל עבירה חס ושלום בארץ ישראל היא הופכת למצווה, חס ושלום. צריך עוד יותר להיזהר מהעבירות בארץ ישראל. אבל יש את הכוח להפוך את הכוחות האלה לקדושה. הגדרה זו חוזרת כמה פעמים בתורה, כוח של הפיכת רע לטוב. נסכם. ראינו שאחת המדרגות העליונות, כן, בחסידות ובפנימיות התורה, אז זה מתואר כהבדל בין העבודה של התהפכה לעבודה של התקפיה לעבודה של התהפכה. יש עבודה של לכפות את יצר הרע, הוא עדיין יצר רע, רק אתה מצליח לכפות אותו, אתה שולט בו. יש עבודה יותר עליונה שהיא להפוך אותו, וזה לעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך בשני יצריך. וראינו שהכוח הזה הוא קשור גם לעמים שלנו, יום כיפור, עבודת הקטורת, הכוח של להפוך רע לטוב. ראינו שזה קשור למבט הכללי, כן, כשהרע הוא נקודתי אתה לא מצליח, רק שאתה מחבר אותו לשורש שלו במבט הכללי אתה יכול להפוך אותו לטוב, ואז הוא מוסיף לטוב של להופעה האלוקית בעולם. הפיכת זדונות לזכויות בתהליך של תשובה מאהבה. וראינו שהכוח הזה מאוד קשור לגאולה, להופעת אור תורה פנימית, ומאוד קשור לארץ ישראל, גם דרך הסיפור של ארץ כנען ונגע הצרת, הבשורה הזו, שפת אמת, המאמר של הרב תורת ארץ ישראל, התפילין וכולי. ומה שראינו פה ברב צבי יהודה על ארץ זבת חלב ודבש, שזה שני דברים, גם החלב וגם הדבש, זה דברים שהם מגיעים מאיסור והופכים להיות היתר, והארץ היא מוגדרת על פיהם. מה הארץ? זבת חלב ודבש. כאילו יש לו את הכוח של החלב והדבש של להפוך איסור להיתר. והדבר הזה הוא בוודאי זה קריאה שלמה, גם ברמה הפרטית ובטח ברמה הלאומית, לראות איך העבודה שלנו היא כשאיפה, שוב, בנקודתית לפעמים גם יש מקום גם למדרגות אחרות, אבל כשאיפה היא לא לעבוד בצורה של להעמיד כוחות, לא לעבוד בצורה של איזו מלחמה פנימית שאדם רואה כאילו יש לי כוחות שהם פסולים, שהם מיותרים, שהם טמאים, ועכשיו הם מאיימים לבלוע אותי ואני צריך עכשיו לבוא ולהילחם כדי להינצל מהם, ואז אדם יוצא את זה למלחמה ככה של פיקוח נפש, אלא עיקר השאיפה הפנימית היא להגיע למקום של לבוא ולראות, להאמין בכוחות. כמו שאמרנו, אין כוח שהוא רע מצד עצמו, כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל הכוחות. זה מה שהקטורת מלמדת אותנו. אלא מה? צריך לראות איך לחבר אותם לשורש שלהם, מה האיזון הנכון, איך הם על פי גדרי תורה, ולאט לאט לבוא ולזהות את הטוב שבתוכם, וזה העומק של להפוך זדונות לזכויות, של לא נשאר משהו שהוא רע בעולם, אפילו כוח של מזיד בסוף גם הוא מסתפך לזכויות, וזה גם קודם כל ברמה האישית, אבל אחרי זה אמרנו גם ברמה הלאומית, כל מיני תפיסות והרגלים ותרבויות וכן הלאה וכן הלאה, לראות איך לא רק יוצאים להילחם בהם ולהראות כמה הם פסולים, אלא הפוך. יש דבר שצריך להילחם, בסדר? גם ברמה הפרטית, גם ברמה הכללית. אבל בסוף עיקר המגמה היא לא להילחם בצורה השוללת, אלא לבוא ולהעיר, לחבר את זה לשורש, לזהות את נקודת האמת, לחבר את זה לשורש, זה ודאי דורש בירור מאוד מעמיק של הרבה שנים בישיבה, של לימוד אמונה בגדלות, כמו שראינו, קשור להערה של אור תורה פנימית. אנחנו לא אומרים כרגע איך, אנחנו רק רוצים להציב איזושהי שאיפה כללית שקשורה לתורת ארץ ישראל, להפוך כל רע לטוב, וזה כמו שראינו בזוהר הקדוש, שזה הכוח שמי שיש לו אותו, אז הוא יכול להיות בישיבה של משיח, וגם הכוח של המשיח בעזרת השם, אמרה ואמן.
Thank you.